עוסקים בנחלת שבט יהודה, ובפסוקים א' עד י' ב', יש לנו תיאור הגבולות של נחלת שבט יהודה. כאשר בפסוק א', ויהי הגורל למטה בני יהודה למשפחותם, אם כן מופיע כאן הביטוי גורל, כלומר שהיה גורל בחלוקת הארץ. מה משמעותו של אותו גורל? אנחנו מוצאים בספר במדבר את הציווי של הקדוש ברוך הוא למשה לחלק את הארץ בגורל. וכך מופיע בספר במדבר פרק כ"ו פסוק נ"ב, וידבר אדוני אל משה לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרב תרבה נחלתו ולמעט תמית נחלתו, איש לפי פקודיו יותן נחלתו. בפסוק נ"ה, אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותם ינחלו, על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. אם כן, יש לנו כאן ציווי שהארץ צריכים לחלק אותה על פי הגורל. איך בדיוק נעשה הגורל? על כך דנה הגמרא במסכת בבא בתרא בדף קכ"ב עמוד א', וכך לשון הגמרא: ולא נתחלקה אלא בגורל שנאמר אך בגורל, ולא נתחלקה אלא באורים ותומים שנאמר על פי הגורל. כיצד? כלומר, הגמרא מדייקת שפעם אחת נאמר אך בגורל, שם בפסוק כ"ו בספר במדבר, ובפסוק נ"ה כתוב אך בגורל, ובפסוק נ"ו כתוב על פי הגורל. אם כן, מהפסוק אך בגורל משמע שזה היה בגורל, ומהפסוק על פי הגורל למדו שזה נעשה על פי האורים והתומים. אם כן, האורים והתומים שהיו על החושן שהיה על הכהן הגדול. איך הדבר נעשה? שואלת הגמרא, כיצד? אלעזר, שהוא היה הכהן הגדול, מלובש אורים ותומים, ויהושע וכל ישראל עומדים לפניו, וקלפי של שבטים וקלפי של תחומים מונחים לפניו. אם כן, אלעזר, הכהן הגדול, לבוש אורים ותומים, ויש קלפי ששם נמצאים שמות השבטים, וקלפי ששם נמצאים השמות של כל התחומים של הארץ שצריכה לחלק לשבטים. והיה מכוון ברוח הקודש ואומר, זבולון עולה, תחום עכו עולה עמו. כלומר, הכהן הגדול מסתכל על האורים ותומים, אומר את שמו של השבט, ואומר את שם הנחלה, או את המיקום של הנחלה שהוא צריך לקבל. אחרי כן, הולכים אל הקלפי ששם נמצאים שמות השבטים, מוצאים פתק אחד מן הקלפי, ועולה בדיוק שמו של זבולון, לשם הדוגמה. אחרי כן, הולכים אל הקלפי ששם נמצאים כל התחומים של השבטים השונים, ומעלים מן הקלפי את הפתק של התחום, ובדיוק יוצא התחום שאמר אלעזר הכהן באורים ותומים. כלומר, אם נסכם, עולה לנו כאן שאלעזר מסתכל על האורים ותומים, אומר את שמו של השבט, אומר גם את השטח שהוא צריך לקבל, את המיקום הגיאוגרפי של הנחלה שהוא צריך לקבל. אחרי כן הולכים אל קלפי, ששם יש רק את שמות השבטים, מעלים פתק ועולה בדיוק הפתק שהכהן הגדול, את אותו שבט הוא דיבר עליו עכשיו, ואחרי כן הולכים לקלפי השני ומוצאים ממנו פתק נוסף, ושם מוזכר אותו תחום שבדיוק הכהן הגדול הזכיר את המיקום של התחום. כך שאנחנו מאמתים את מה שנאמר באורים ותומים גם על ידי הגורל שנעשה בקלפי. אם כן, מפסוקים א' עד י' ב' אצלנו מוזכרים גבולות הנחלה, ובפסוק י' ג' וי' ד' אנחנו עוסקים בנחלה של כלב בן יפונה. אם כן, הוא לכלב בן יפונה, נתן חלק בתור בני יהודה, על פי אדוני ליהושע, את קריית ארבע, אבי הענק, היא חברון, כמו שהזכרנו בפרק הקודם. ויורש משם כלב את שלושת בני הענק, את ששי ואת אחימן ואת תלמי, ילידי הענק. מכאן אנחנו עוברים לכיבושה של קריית ספר. פסוק ט"ו, ויעל משם אל יושבי דביר, ושם דביר לפנים קריית ספר. ויאמר כלב, אשר יקה את קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את אחסה ביתי לאישה. מעין הבטחה, כמו שנמצא יותר מאוחר, ששאול במלחמה שהייתה עם הפלישתים וגוליית, כדי לזרז את הלוחמים, שמי שירצה לעמוד וללחם כנגד גוליית, הבטיח לו שאול שמי שיקה את גוליית, הוא ייתן לו את ביתו לאישה. אם כן, וילכדה עתניאל בן כנז, אחי חלב, וייתן לו את אחסה ביתו לאישה. אם כן, עתניאל בן כנז, שהוא אח של כלב, אם כן, אבל כאן יש לו עתניאל בן כנז, וכלב הרי בן יפונה, ממילא הרי אין להם כאן את אותו שם של אותו אבא, לכן מזכיר כאן רש"י, אחי כלב מאמו, כלומר, הם היו אחים מאותה אם, אבל לא מאותו אבא. פסוק י"ח, ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אבי השדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לכלב מה לך. ותאמר תנה לברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים, ויתן לה את גולות איליות ואת גולות תחתיות. מה כאן קרה כאן בפסוקים האלה? נעזר בפירושו של הרד"ק. אומר הרד"ק, ואי בבואה, הכוונה כשהיא באה לבית בעלה, כלומר שאחסה באה לביתו של עתניאל בן כנז, הסיתה את בעלה לשאול מאת אבי השדה. כלומר, היא מבקשת שבעלה יבקש מאביה איזה נחלה מיוחדת. ולא רצה הוא לשאול, מאיזה סיבה שלא ברורה, עתניאל לא מבקש את הנחלה מכלב. וכשראתה כן, ותצנח מעל החמור, כלומר, הפילה עצמה מעל החמור, שהייתה רוכבת עליו. שמה משמעות של ליפול מעל החמור? אנחנו מוצאים דבר דומה גם אצל רבקה, כאשר היא רואה את יצחק, נאמר בספר בראשית בפרק ד', ותיפול מעל הגמל. ושם הזמורים המפרשים שזה עניין של כבוד. כלומר, גם כאן, שהיא צונחת מעל החמור, יש כאן עניין של כבוד כלפי אביה, ואז היא מבקשת מאביה שייתן לה ברכה. מה זה הברכה? תרגם יונתן אחסנתה, כוונה נחלה. כלומר, היא מבקשת נחלה. ויתכן לברש, אומר הרד"ק, ברכה ממש, שהיא תוספת טובה, כלומר שיוסיף לא על מה שנתן לה. כלומר שהיא ביקשה תוספת על מה שכבר קיבלה. כי ידמה שנתן לה ארץ צמאה ויבשה, וזהו שאמרה ארץ הנגב נתתני. כלומר, היא אומרת לאביה, אני קיבלתי נחלה, אבל כנראה אין שם מים והכל צחיח ויבש. ושאלה שייתן לה עוד שדה, שיהיו בו מעיינות המים להשקות ארץ הנגב שנתן לה. כלומר, היא מבקשת עוד שדה, שיהיו שם גם מעיינות, כך שיוכלו להשקות את השדות שהיא קיבלה, והיא מבקשת, והיא מקבלת את מה שביקשה. משמעות הדבר שהסיפור הזה בא ללמד אותנו על חביבות ארץ ישראל, כמה ארץ ישראל הייתה חביבה בעיניהם וכמה הם רצו והשתדלו שתהיה להם בעלות על כמה שיותר שטחים משטחי ארץ ישראל. מפסוק כ' עד פסוק סמך ג' אנחנו עוסקים ברשימה של ערי יהודה, כאשר הערים המצויות המנויות כאן הם ערים שהיו על גבול הנחלה. כלומר, לא מציינים את הערים שהיו במרכז הנחלה, רק את ערי הגבול. סופו של הפרק בפסוק סמך ג' ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. מה המשמעות של הנאמר כאן על היבוסי שיושב בירושלים, שבני יהודה לא יכולים להורישם? על כך אנחנו מוצאים את דרשה בספרי לדברים וגם בילקוט שמעוני, וכך דרשו חז"ל. אמרו בני חטא לאברהם, יודעים אנו שעתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לזרחה את כל הארצות האלה. קרות עמנו ברית שאין זרחה יורש מעיר יבוסי. כלומר, כאשר אברהם בא לקבל את מערת המכפלה, הם ייתנו עם אברהם תנאי שהוא יקבל את מערת המכפלה, אבל הוא מבטיח שזרו לא יירש את היבוסי. וקראת עמהם ברית, ואחר כך קנה מהם מערת המכפלה. מה עשו אנשי יבוס? עשו צלמי נחושת וכתבו עליהם ברית השבועה והעמידו אותם ברחוב העיר, וכשבאו ישראל לארץ רצו להיכנס לעיר ולא היו יכולים מפני הברית, שנאמר ואת היבוסי לא יכלו בני יהודה לאורי שם. יש גרסה אחרת שגם רשי והרד"ק מביאים, שכאן הייתה הבטחה של הברית שאברהם לא קראת עם בני חטא, אלא עם אבימלך מלך פלישתים. ולכן לפי זה יוצא כאן שהיבוסי זה לא אחד מעמי כנען, אלא היבוסי הוא כאן מן הפלישתים. על כל פנים, כאן אנשי יהודה לא יכולים להיכנס לירושלים, היבוסי יושב שם בגלל ההבטחה שהייתה לאברהם או לבני חטא או לאבימלך.